שוב, ברשות מוריי ורבותיי, צהריים טובים, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אנחנו נמצאים היום בעשרה בטבת, יום העשירי, לחודש העשירי. נמצאים בנוסף לכך, בדור האחרון תיקנה הרבנות הראשית לישראל, שביום הזה אנחנו מציינים גם את ה... שואה, את יום שבו על פי החלטת הרבנות, אני חושב שזה בסדר עכשיו, נכון? יופי. על פי החלטת הרבנות הראשית, היום הזה יום זיכרון לנספים בשואה, ואנחנו היינו מבקשים בלימוד המשותף שלנו לעמוד על כמה נקודות שמקשרות בין עשרה בטבת לבין יום הזיכרון לשואה שהרבנות קבעה אותו כיום הזה, ולשאול את עצמנו באמת מדוע דווקא את היום הזה מכל הימים כולם בחרה הרבנות. אם תראו רק בתור איזה ידיעת מקור, תראו בעמוד השני, יש לכם שני דפים לפניכם ואנחנו קצת נעסוק בשניהם, אבל בדף הזה יש כאן איזושהי כתבה כזאת, כתבה זיכרון לחורבן האחרון. כתוב כאן, מי שכתב את הדברים זה הרב אונטרמן, זצ"ל, שהיה הרב של תל אביב, ולאחר מכן הרב של רב הראשי לישראל. הוא חי מיד אחרי הרב הרצוג, הוא כמה שנים אחרי הקמת המדינה, וכתב כך, כבר עברו שנים אחדות אחרי השואה האיומה, שהביאה ממשלת הנאצים של הצורר, וכולי, על עם ישראל, ועדיין לא מצא אסון זה של חורבן היהדות באירופה את ביטויו הנכון בצורה של יום אבל לאומי. ואז הוא אומר בפסקה הבאה שהסיבה לכך היא, מפני שעד עתה היינו יותר מדי קרובים למאורע. כן, כל השמועות על ההרג האכזרי שזיעזע את כל הלב, היינו ממש בתחושות קשות עד כדי כך שהיה קשה להתיישב ולראות כיצד אנחנו משמרים את זיכרון הקדושים. הוא ממשיך בחלק השלישי, עכשיו אנחנו רחוקים קצת מהצד הטרגדי הזה של השואה, לא כל כך מרחק מקום וזמן, כי מרחק מושגים והרגשה. זאת אומרת, יש לנו אפשרות להגדיר לעצמנו מה אנחנו מחפשים לשם הזיכרון ההיסטורי. גלגל ההיסטוריה שלנו נדחף על ידי צור ישראל וגואלו בכוח רב זה, שבו התחיל החורבן הראשון להיות יום זיכרון לחורבן האחרון של סוף הגלות האחרונה. זאת אומרת, יש כאן אמירה מאוד מעניינת ומאוד משמעותית. אומר הרב אונטרמן, היום הראשון של תחילת הגלות הראשונה, שהיא תחילת הגלות של חורבן בית ראשון, שאחר כך כמובן יש חזרה לבית שני, ולאחר מכן הגלות הארוכה שאחרי חורבן בית שני, כל התהליך הזה בעצם, וזאת נקודה משמעותית מאוד, בכלל כשלומדים את ההיסטוריה הישראלית, שמוגדרת, כפי שאנחנו הרבה פעמים מביאים, שזה היסטוריה כתב הרב תמיד את הדברים באותף, לא מלשון היסטוריה, אלא מלשון היסטריה. יש תהליך שריבונו של העולם מוליך, ואנחנו מצווים להתבונן בתהליך ההיסטורי. לפיכך, כשאנחנו מסתכלים על כל המהלך כולו, אנחנו רואים את היום הראשון, בעצם היום שבו התחיל החורבן. החזרה לבית שני לא הייתה טוטלית, רוב ישראל עדיין נשאר, היה בחוץ לארץ. החזרה הייתה זמנית, נכון, היו שם חלקים באמת אפילו של עד כדי כן עצמאות בימי החשמונאים, אבל זה היה לא גאולה שאין אחריה גלות, ולכן בעצם הגלות של בית שני מתחילה, ועם כל הגלגולים של ההיסטוריה במשך 2000 שנה, אנחנו מגיעים לשיא הנורא והיום הזה, שזה השואה, והשואה וסיומה של השואה בעצם מביא אותנו חזרה לעולמי עולמים, בעזרת השם יתברך, לארצנו. ולכן אומר רב אונטרמן, יש להתבונן על ההיסטוריה במבט מעגלי כזה, ולשאול את עצמנו מה קורה ביום הראשון, וכנגדו התהליך שקורה עד היום האחרון. ומה שאנחנו נרצה לעשות, זה לתת כמה נקודות מבט על ההסתכלות הזאת של שני הדברים, של היום הראשון, של היום האחרון, ובעיקר של התהליך שקורה באמצע. לשם כך, התגלגל לידי איזשהו סיכום, ומפני שאנחנו נמצאים ב-30 עדיין לפטירתו של מורנו ורבנו, הרב חיים דרוקמן, זכר צדיק לברכה, שהרבה דובר עליו, גם בשבת דיברנו, ואתם ודאי תשמעו ושמעתם הרבה על גדלותו המיוחדת, התגלגל לידי שיחה שהוא נתן בישיבה, ואמרתי, יהיה הדבר הזה לעילוי נשמתו, ויהיה הדבר הזה לנקודות עומק בדרכו שלו, אבל גם חלק מתוך הבניין שלנו, בהתבוננות שלנו על הגלות, על הגאולה ועל התפקיד שלנו בתוכה. והרב, ואני אקרא את הדברים בתוכו כמו ששומעים כאן את הנימה של הסגנון שלו, וזה מעניין להיפגש עם זה, לא נקרא את הכל בינתיים, הנה את החלק הראשון. צום הרביעי, זה בדף הזה, כן, באותיות הללו. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים. כך אומר זכריה. כה אמר השם צבאות, ניבא לנו זכריה הנביא, צום הרביעי, צום החמישי, כן, הרביעי זה תמוז, תזיין בתמוז, צום החמישי זה תשעה באב, צום השביעי צום גדליה, וצום העשירי, שזה עשרה בטבת, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים. נפלא, נבואה נפלאה, כל הצומות יתהפכו לחגים. כך ניבא זכריה בססון ובשמחה. במקום לצום בימים האלה, פשוט נחגוג. אנחנו ודאי כמהים למימושה של הנבואה הזאת, לקיומה המלא במהירה. אבל כשאתה מתבונן בדבר, בכל זאת יש כאן תמיהה גדולה, ריבונו של עולם, אולי תגידו לי, את מה נחגוג? את מה נחגוג? מדוע התהפכו פתאום הימים האלה, אשר במשך אלפי שנים צמנו והתאבלנו בהם, לימי חג ומועד? מה הססון? מה השמחה? אני יכול להבין שהימים האלה התהפכו לימים רגילים. אם עד עכשיו התאבלתי בתשעה באב על החורבן, אם עד עכשיו צמתי ב-17 בתמוז על החורבן, הרי מי שתבוא הגאולה, אפסיק לצום, אחדל להתאבל. הימים לא יהיו עוד ימי אבל, הם יהיו ימים רגילים, זה אני יכול להבין. אילו כך ניבא הנביא, ניחא, אבל לא כך הוא ניבא. הוא קובע שהימים האלה התהפכו לחגים שבתשעה באב נרקוד. על מה נרקוד בתשעה באב? על זה שהיה חורבן? על זה שיהודים סבלו אלפי שנות גלות? על מה נרקוד? על השחיתות? על הרדיפות? על הפוגרומים? על כל מה שהשתלשל מאותו יום מר ונמהר של החורבן? אינני תופס. מה יש פה לחגוג? מסכימים לשאלה, רבותיי? שאלה מדהימה, כי מה שקורא את הפסוק בנביא יכול באמת להתרגש מאוד מה... אבל לא מובן הדבר הזה, תשעה באב יום חורבן, אין בו דבר שמצדיק עכשיו לשמוח ולרקוד ולהיות בססון ובשמחה. הדבר שצריך להבין אותו, ונחזור לתירוצו של הרב בהמשך הדברים. נכניס כמה דברים משלנו, הקטנים, ומתוך כך נגיע למה שהרב אומר, דברים נפלאים ביותר, אבל אנחנו רגע אחד באמת רוצים לסרטט את הסרטוט של היום הראשון ושל היום האחרון. ובתוכם באמצע קורה התהליך. היום הראשון. היום הראשון לחורבן הוא עשירי לחודש טבת. וכך אומר הפסוק, כך אומר הפסוק ביחזקאל, והי דבר השם אליי בשנה התשיעית, אני חזרתי לדף הרגיל, והחודש העשירי בעשור לחודש לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים, בעצם היום הזה. מה מוזר לכם בפסוק הזה? מה מוזר לכם בפסוק הזה? כל מה, עצם היום הזה, עצם היום הזה, כתוב לך, ואתה לך את שם עצם היום הזה, ועוד פעם בעצם היום הזה, יש משהו מאוד מהותי ביום הזה, כי באמת, מצד האמת, איך הייתם רואים את היום הזה של עשרה בטבת? כי יום בין הגדולים שבימי החורבן, או בין האח, נקרא לזה, היותר מצומצמים. בסך הכל גם התחלת הכל, אתה עוד לא יודע מה יהיה. בסך הכל רק ניגשים פה לתחילת העניין. היום הזה של עשירי בטבת, על פניו, בהסתכלות ראשונה, זה הכנה להכנה להכנה. אחרי עשרה בטבת, אנחנו מגיעים אחר כך לזיין בתמוז, ואחרי זה ממשיכים הלאה ומגיעים לתשעה באב. אבל עשרה בטבת זה יום ההתחלה, זה הכל. ויש כאן איזו הדגשה כזאת שצריך לקחת ולרשום את עצם היום הזה. כך הוא אומר לנביא, ליחזקאל, תרשום, תרשום, שהיום הזה הוא יום מאוד מאוד מיוחד. ובעצם היום הזה זה בכלל ביטוי שהתורה גם משתמשת בו רק במושגים מאוד חגיגיים או עקרוניים, כמו למשל, למי יש זיכרון של פסוק איפה נאמר בעצם היום הזה? בעצם הזה, יצאו בני ישראל מארץ מצרים, בעצם היום הזה, עצם היום הזה, יום גדול מאוד, יש משהו עצמותי ביום הזה. מה זה הדבר הזה? מה מיוחד כל כך? עד כדי כך שבהלכה כתוב בשם אבודרהם, בין הראשונים שמביאים מנהגי תפילות, בספר המנהגים עקב הביטוי הזה של עצם היום הזה, צום עשירי בטבת לעולם לא חל בשבת על פי הלוח שלנו. בסדר? זה הנקודה שאנחנו צריכים לדעת. בלוח שלנו לעולם עשירי בטבת לא יהיה בשבת. אבל באבודרהם מובא, ארבעה צומות הם נדחים לפעמים כשחלו בשבת. חוץ מעשרה בטבת, שאין אוכל עולם בשבת, אבל אוכל לפעמים ביום שישי, ומתענים בו ביום. ואפילו היחל בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר בו בעצם היום הזה, כמו ביום הכיפורים, גם בעצם היום הזה, נפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה. זאת אומרת, מה הנקודה של בעצם היום הזה? מה היא באה להגיד? שזה יום עצמי. אי אפשר לעשות תמורתו. חייבים להיפגש איתו, חייבים להיפגש עם הרגע הזה, שהוא תחילת העניין. אמירה מאוד משמעותית, האמירה הזאת אומרת, מעבר לעניין שלנו, שלפעמים הרגע הראשון של תחילת התהליך, גונז בתוכו, בעצם בפוטנציאל, את כל התהליך כולו. זאת אומרת, כשילד נולד, אומרים מזל טוב, נכון? אבל מה, אין עדיין, מה היה? בסך הכל אין כלום, אתה לא יודע עוד מה יהיה, אבל כל הפוטנציאל גנוז הרי ברגע הזה. כל כוחות החיים גנוזים שם, כל הכישרונות גנוזים שם, כל מה שיכול לצאת אל הפועל נמצא שם, כך גם בהיסטוריה. כשקורה מהלך שהוא מהלך משמעותי, צריך לחפש את נקודת ההתחלה, כי נקודת ההתחלה תוכל פעמים רבות להצביע לנו על המהות שהולכת להתגלות בהמשך. והאמת היא ש... דוגמה לדבר, יש בפרשת השבוע, פרשת ויחי. איפה אנחנו רואים רמז לדבר הזה בפרשת ויחי? בפרשת ויחי כתוב, ויחי יעקב, למה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. מה כתוב כאן? מה זה קודם כל? מה זה קודם כל שהפרשה הזאת סתומה? מה הכוונה? כל פרשה, בסופה של פרשה בתורה, יש השורה נגמרת, ועד סוף השורה זה ריק. בסדר? זאת אומרת, מתחילים את הפרשה הבאה בשורה חדשה, בתורה. מה קורה בפרשת ויחי? מה קורה בפרשת ויחי? מיד, שעת, זה צריך לחפש שעת שמוצאים, למה? בגלל שהסוף הפסוק האחרון של פרשת ויגש, ויחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. אחרי זה פשוט עוד המילה הבאה, בלי הפסקה, יש מיד, ויחי יעקב בארץ מצרים, 17 שנה וכו'. בסדר? אומרים חז"ל, מה הכוונה? למה הפרשה הזאת? למה היא סתומה? למה היא מיד עוברת הלאה? כי נסתמו עיניהם של ישראל מן השעבוד. למה? מה כתוב בתחילת הפרשה? מה כתוב בתחילת הפרשה הבאה? מה קורה? יעקב חי בארץ מצרים עוד 17 שנה. ויחי יעקב, לא אחרי ימים טובים. מכל חייו זה היה שהימים הכי טובים שלו, במובן של השקט המשפחתי, ושהכל היה גלוי וידוע, היה עוד מצב טוב. כל הסיפור של ברכת האחים, יעקב לאחים, ואפרים ומנשה, עוד היו הרבה דברים. אז איפה נמצא פה הסתימה של נסתמו עיניהם של ישראל מהשיעבוד? איזה שיעבוד? אולי בגלל שיעקב מת באמצע הפרשה, ואז באמצע הפרשה הזאת, במיטתו של יעקב היא כבר תחילת הגלות, והצרות והשיעבוד, אולי. אבל יש שרצו להגיד, לא, אולי זה לא הפשט ברשי, אבל יש שרצו להגיד, לא, מה הפסוק האחרון לפרשת ויגש? וישבו ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, וישבו בה, ויוחזו, ויפרו, וירבו מאוד. מה זה אומר? יש פה קצת איזה רעש מלמעלה. רוח הקודש ממרומים, זה בת קול, קירות בית המדרש שלא ככה. בקיצור, מה כתוב בפסוק האחרון בפרשת ויגש? עם ישראל יושב בגושן. מה הרגשה שלו? אתה אומר ברוקלין, אתה אומר, יש לו הרגשה אחלה. יש, הכל טוב, יש חלות ויז'ניץ, אתה אומר, הכל טוב. נכון, זאת אומרת, יש בחינה כזאת שעם ישראל ירד, אבל התחיל להרגיש יותר מדי טוב, יותר מדי מחובר, שהוא יושב שם, ויפרו, וירבו, יושבים טוב, נכון? על זה מיד אומרת התורה, נסתמו עיניהם של ישראל. יש כאן משהו שעכשיו ישנה את כל נקודת המבט, לאט לאט יצטרכו לשלוף את ישראל בכוח, כדי להתגבש בתור אומה עצמאית. הם עכשיו נכנסים כבר לתוך תהליך של איזושהי, לא התבוללות, אבל איזושהי התערבבות בתוך החברה המצרית, או לידה, בנחת, ביכולת של ישיבה כלכלית מסודרת. מצוין. במילים אחרות, אנחנו נמצאים בנקודה, שהיא בעצם נקודה שהתורה באה ואומרת, תשים לב היטב, כאן זה מתחיל. כשאתה מסתכל על מה שזה מתחיל ולא תטפל בזה כשורה, מה שיקרה זה שזה ילך ויחדר עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וזה יגיע למצב שבו צריך ניתוח לפעמים כדי לתקן. ולמה אני רומז שאני אומר ניתוח לפעמים כדי לתקן? אם תראו בעמוד השני, ושוב, בגלל הדרשה הזאת של הרב דרוקמן שרוצה לחזור אליי, אז אני מקצר בדברים אחרים, אם תסתכלו במתחת למה שאמרתי שם בדף בצד השני, יש כמובן שאלה שהיא נושא לדיון גדול מאוד בפני עצמו, וזה כל נושא השואה, והתכנותה של השואה, השגחה בשואה, מטרתה במובן של התוכנית האלוקית וכן הלאה. הרב צבי יהודה כותב במאמר גדול של בעניין של הדברים הללו, כותב הרב ככה, ריבונו של עולם סידר את ההיסטוריה, כך שבמשך זמן מסוים נהיה בגלות, ואחר כך הוא מסובב את הסיבות, כך שבתהליך הנמשך כמה דורות, כלל ישראל מתחיל להתעורר, התנערים מאפר קומי, ישראל הולך ומתקרב להתעוררות שלמה. כשמגיע זמן הגאולה קורה שיש סיבוכים, וחלק גדול מעם ישראל נדבק בזפת הגלות. כך היא העובדה. הרבה יהודים התרגלו לתומת הגלות ומסרבים לעזוב אותה. ואפילו צדיקים גדולים לפעמים קשורים לגלות ותומתה. ואז מתחיל הטיפול האלוקי, ודברים קשים להגיד אותם במובן שצריך ללמוד אותם הרבה ובהרבה נקיות הדעת, כי אי אפשר לתת הסברים, וכאן לא מדובר על הסבר על השואה, אלא רק תיאור של הדברים, אבל צריך להבדיל בין האדם הפרטי, שעליו בכלל הדין הוא אחר, לבין מהלך לאומי כללי של עם ישראל, שהגיע עכשיו זמן הגאולה, שהקדוש ברוך הוא כל דודי דופק, פתחי לי רעייתי, יונתי, תמתי, אפשר להתחיל לזוז לערך כיוון ארץ ישראל, אפשר לעשות מהפכה, לסגור לחלוטין את שנות הגולה, ולחזור ולעבור ליומי הגאולה לארץ ישראל. ועם ישראל לא נענה לקריאה, ועם ישראל מחובר, ויחזו בארץ מצרים, וישבו בה, ויפרו וירבו מאוד. ואז אומר הרב צבי יהודה, לפעמים קורה שצריך ניתוח. הניתוח הזה הוא אכזרי. כל המיליונים שבישראל הם יחד גוף אחד, אורגניזם אחד, וכשהוא מתעכב מהבראתו בגלל דבקותו בארץ העמים, יש צורך בניתוח אלוקי אכזרי. הגיע הזמן שישראל ישובו לארצם, מכיוון שחלק ממענים לעשות זאת, אין דרך אחרת אלא ויקחני בציצית ראשי כדי להעלותם לארץ ישראל בעל כורחם, כשמגיע הקץ. ואין כל ישראל מכירים בכך, מופיע ניתוח אלוקי אכזרי שניתוק מן הגלות. לא מדובר כאן בחשבון עם פלוני או אלמוני, מכיוון זה סוד השם, סוד הנשמות, אלא בניתוח במובן הכללי, בגלל ההימצאות של והימאסו בארץ חמדה. ניתוח המביא את העם לניתוק מן הגלות וחזרה לארץ ישראל מקום חיינו. יש להתבונן בדברים שהרב צבי יהודה אומר, לא כפרשנות וככניסה לשאלות של האדם הפרטי. מדובר פה על תהליך ששוב נסתכל עליו מלמעלה. אותו תהליך שראינו שיש להסתכל מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, כל מה שמקיף, מהרגע הראשון שישראל עוזבים את אדמתם, כאשר הם עכשיו נמצאים בגלות ראשונה, זה מתחיל בקטן כשנמצאים בירושלים ויש מצור מסביב, והמצור הזה מרמז על כך שהעסק עמתיד כאן לקבל זעזוע רציני, יש לתפוס את עצמנו. הרגע הראשון זה הרגע שאתה מזהה תהליכים, אתה מזהה שיש כאן תהליך שצריך לעבוד איתו, לא עבדנו איתו, הגענו לזין בתמוז, זה הוצאה אל הפועל של הפוטנציאל שיש ביוד בטבת, לאחר מכן לא זזנו, מגיע תשעה באב, ולאחר מכן מתחיל תהליך של התרחקות מארץ ישראל, חזרה והתרחקות, עד שמגיעים לרגע שבו מסתיים המעגל הזה. והמעגל הזה מסתיים, ואז מתנתקים לחלוטין מן הגלות. אבל אחרי כל כך הרבה שנים, ויחזו ויפרו וירבו מאוד, הבחינה הזאת של השהות הזאת בגולה, גרמה לנו למצב שבו צריך לעשות שינוי תודעה מהותי. לשינוי תודעה המהותי הזה יש כאב אדיר, וצריך לדעת שכשהרב סעודה היה מדבר על השואה, הוא היה בוכה בדמעות שליש. לא מדובר פה על איזה הירואיקה של איזה יופי זה, זה נורא, אבל הדבר הנורא הזה בא ונתן לנו את היכולת לשנות ולחזור לתקופה של בנייה מחודשת של גאולת ישראל בארץ ישראל. זה נקודה ראשונה. אז דיברנו על נקודה ראשונה, דיברנו על נקודה אחרונה, דיברנו כיצד הדברים האלה מקושרים זה לזה במגמה האלוקית הכללית של גלות וגאולה, של גאולת ישראל. אבל, וכאן אנחנו רוצים לציין את התהליך עצמו, יש נקודה ראשונה, יש נקודה אחרונה, אבל יש תהליך. איך אנחנו מתבוננים על עצם התהליך הזה? ואנחנו לשם כך נשתמש בגמרא הכי גדולה, נקרא לזה בעניין הזה, גמרא שכולנו מכירים אותה בוודאי, במסכת מכות, בעמוד, באותו עמוד שדיברנו קצת ימין, שוב פעם אחת היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם, רבי עקיבא וחכמים, עולים לירושלים, מגיעים להר הצופים, רואים את ירושלים, את הר הבית, קוראים את בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שואל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? טוב, שאלה מעניינת, נכון? שהם שואלים אותו, מדוע אתה מצחק, אני מבין. אבל שהוא שואל אותם, למה אתם בוכים? זה מאוד, מאוד לא מובן. הרי ברור שצריך לבכות כשרואים דבר כזה. אמרו לו, מקום שכתוב בו, ועזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים, הלכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. דכתיב, והעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן וצחריה בן יברכיהו. שני עדים, אומר ישעיהו, שמעידים על תהליך הגלות והגאולה. מי הם שני העדים האלה? אוריה הכהן וזכריה בן יברכיהו. וכי מעניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון, וזכריה הנביא הוא במקדש שני. אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב, לכם בגללכם ציון שדה תחרש. בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של זכריה, של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. בעצם מה שכאן בא לידי ביטוי בגמרא, זה התהליך. התהליך של הגלות לקראת הגאולה. שתי תפיסות עולם, שתי ראיות. הראייה של חכמים, שראייה גדולה, משמעותית, מה אומרת? כשאנחנו מנהיגים את עצמנו בפועל, מה אנחנו רואים? שואל המהלך בהר הבית, דבר נורא והיום. התחילו מיד הם, בוכים. החיסרון הוא חיסרון, החורבן הוא חורבן. אי אפשר להתכחש לדבר הזה. אנחנו מנהיגים את חיינו על פי מראית עינינו, על פי מראית עינינו, חורבן הוא חורבן, ולכן אנחנו בוכים. רבי עקיבא רוצה לברר את העסק, וראייתו היא ראייה מדהימה. רבי עקיבא יש לו הסתכלות אחרת. רבי עקיבא יש הסתכלות שהיא לא מסתכלת על האירוע המתגלה בפועל עכשיו, אלא יש לו הסתכלות של מגמה כללית. רבי עקיבא זה איש האחד הגדול. הוא רואה את כל המציאות, מהראשון ועד האחרון, כחלק מתוך תהליך גדול מאוד. רבי עקיבא הוא זה שעליו נאמר שיצאה נשמתו באחד. מה פירוש יצאה נשמתו באחד? רבי עקיבא יצאה נשמתו באחד, רבי עקיבא היה איש האחד, האיש שראה את כל העולם כולו כגלגל אחד, כמציאות אחת. רבי עקיבא הוא זה שראה כל אירוע, כל דבר שמתרגש כחלק מתהליך הרבה הרבה יותר גדול, הרבה יותר מהותי. זה דבר אחד, ולכן רבי עקיבא שהוא שומע שהנבואה של אוריה שאומר של ציון שדה תחרש, הוא רואה שהיא מתגשמת, הוא מיד מתבונן על הדבר הזה בעיניים של נצח. ובעיניים של נצח זה דבר השם שמתגלה לעם ישראל בעולם. איפה הדבר השם מתגלה? הוא מתגלה בנבואתו של אוריה. הוא מתגלה שם על הר הבית עם השואלים. אבל אם דבר השם מתגלה, אז הרי הוא מה? הרי הוא מלמד שגם דבר השם שיופיע אצל זכריה, הוא יתקיים. ומה כתוב אצל זכריה? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ויש שלמות וגאולה וכל, ולכן רבי עקיבא מצחק. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, והיא, הבנתי שרבי עקיבא מצחק בגלל שעתיד להיות בסדר. בסדר, אבל ההווה הרי הוא באמת בעייתי. ההווה הוא הרי בעייתי. אז איך רבי עקיבא נותן מענה לשאלת ההווה? זאת אומרת, כשאני לומד את הדבר הזה, שעתיד להתקיים גם נבואתו של זכריה, מה עכשיו אבל? עכשיו טוב או רע? עכשיו רע? עכשיו רע? מה עתיד להיות? טוב להיות טוב, בסדר, הבנתי, אז למה אתה צוחק עכשיו? למה עכשיו? הבנתי, אתה אומר, תשמעו חבר, אל תפקו כל כך הרבה, בגלל שיש סוף לבך, יהיה טוב. האם מה שרבי עקיבא בא להגיד להם זה חבר, יהיה טוב? זה האמירה של רבי עקיבא? או שיש פה משהו הרבה יותר עמוק, ותשימו לב שהגמרא גם אומרת, פעמיים ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. זאת אומרת, יש פה שתי רמות של נחמה. לרמה ראשונה, ניחמתנו, שמה יהיה? שיהיה טוב. בא מישהו, יש איזה מצב קשה, אומר, אל תדאג, עוד מעט יהיה בסדר. אז הוא איכשהו נרגע, כי יודע שיהיה בסדר. אבל יש משהו יותר עמוק מזה. ובואו נתבונן עכשיו ונחזור אל השיעור של הרב דרוקמן, ונראה את העיון שלו, והאמת היא שהשיחה הזאת היא 9 עמודים. פשוט לקחתי את הראשון ואת האחרון, את האמצע, אנחנו נוכל אולי לומר קצת בעל פה. אנחנו ממשיכים הלאה בעמוד הזה, שאיפה שהקו הזה על הדף. פסוק תמוה בתהילים. אתם זוכרים את השאלה של הרב דרוקמן? הייתה, מה לנו להפוך את החג הזה ליום של שמחה? את 9 באב ו-10 בטבת וכן הלאה. פסוק תמוה בתהילים, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. בסדר? פשט עברית, לכו תראו את פעולותיו של הקדוש ברוך הוא, שמה עשה בארץ? בפשטות, מה עשה? בלגן. שממה. שמות. לחדר, זה ילד בלבל את החדר לגמרי, מה עשית פה? שמות עשית. כוונה בלבול מוחלט. אז מה הפירוש? לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. מה המקום לרבותה להתהדר, ללכת לראות? הפסוק הזה בלתי מובן לחלוטין. יותר לעצמנו שמישהו מזמין אותנו לראות מפעל ענק. אז אנחנו מצפים לאיזה בניין גדול, לאיזה עצייה עצומה, והנה באים ומראים לנו חורבן. אנחנו רואים בעינינו, העסק הזה זה מין משהו שאי אפשר להבין, הוא בכלל לגמרי הרוס, לגמרי נחרב, מראים לנו את הדבר הזה, איזה מין מפעל הוא זה? לכו חזו מפעלות השם? ואיזה מפעלות? אשר שם שמות בארץ, איזה מפעל הוא זה? אלא שכאן בדיוק הנקודה. אצל הקדוש ברוך הוא אין חורבן. כשהקדוש ברוך הוא שם שמות בארץ, זה מפעל. במילים אחרות, כשהקדוש ברוך הוא שם בלגן, הבלגן הוא חלק מהגילוי האלוקי לקראת המטרה. זאת המטרה. והדבר הזה הוא מאוד גבוה. למה הוא גבוה? בעיני בשר אינך רואה אלא חורבן. אבל אם תעמיק, תבין עד כמה לפניך מפעל גדול. לכן נאמר, לכו חזו מפעלות השם. יש בלשון הקודש ביטויים רבים לפעולת הראייה. לא נאמר לכו ראו, לכו הביטו. נאמר חזו, לשון חזון. חזון זה ראייה לטווח ארוך. אם תתבונן במבט של חזון, בבחינה מעמיקה, בעיניים מרחיקות ראות, תזכה לראות את המפעל. החורבן הוא הנחת יסוד למפעל אדיר, על מנת שיבנה המפעל, יש צורך בחורבן. לפעמים כדי להאיר אור חדש בכלים, אז הכלים צריכים להישבר או להשתנות, ואז אור גדול יוכל להיכנס עליהם. לכו חזו מפעלות השם, תפתחו עיניים של חזון. תסתכלו על המציאות, ואז מה? מה אמרנו קודם? תסתכלו על המציאות, ואז בעזרת השם מה יהיה? יהיה בסדר. אומר, לא, 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 אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד רגישים ולהגיד, לא, זה מאוד קשה להגיד את זה, כי באמת כשנמצאים בזמנים קשים, לבוא ולומר את המשפט הזה, יכול רבי עקיבא לומר, אבל לפחות בתור אמת צרופה, גם אנחנו יכולים לומר. אנחנו לא יכולים לראות ולחוש את זה באופן מלא. אתם יודעים, הייתה מחלוקת בין החכמים לרבי עקיבא, מה מברכים על צרה? מה אומרים חכמים? ברוך, דיין האמת. מה אומר רבי עקיבא? ברוך הטוב האמיתיו. מה? ברוך הטוב האמיתי בזה שאני לא יודע מה, שקרה איזה אסון, רבי עקיבא הייתה לו ראייה של אחד. רבי עקיבא חי בגובה שלא הצד הפרטי, גם לא הצד הפרטי, לא שהוא לא היה רגיש אליו, לא שהוא לא היה מאוד מאוד מסור אליו, אבל הוא מבין שכל זה מכוון למשהו שהוא עכשיו נבנה, זה תהליך של בנייה. אין תהליך של הריסה, אלא תהליך של בנייה. עכשיו נעמוד על חידוד העניין, הפכתי דף. רבי עקיבא אומר, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, מה שראינו בגמרא. ואז הוא שואל את השאלה הבאה, מה פירוש הייתי מתיירא שלא תתקיים? מה פירוש? אני פחדתי שלא תתקיים הנבואה של עוד ישבו זקנים וזקנות. מה זה הדבר הזה? מה פירוש? וכי רבי עקיבא מטיל ספק בדברי הנביאים. מה פירוש? מה הוא אומר? אני לא ידעתי. כל הזמן שלא ראיתי את החורבן, אז אני לא האמנתי שבאמת אולי יקרה דבר כזה שעוד ישבו זקנים וזקנות. איך אפשר להבין את זה? אלא, זה בדיוק התורף של השיעור שלנו. החורבן הוא היסוד לבניין. כל עוד לא היה חורבן לא תיתכן גאולה. כדי שיאיר האור במלואו, צריך כי אשב בחושך, השם אור לי. יש צורך שתתקיים קודם כל נבואתו של אוריה. החורבן הוא צורך לקיום נבואתו של זכריה. קיום נבואתו של אוריה הוא תנאי לקיום נבואתו של זכריה. זאת אומרת, זה לא שני תהליכים נפרדים, ואז אני אומר, יש לי א', יש לי ב', ייגמר א', יבוא ב'. אלא האלף, במקרה שלנו זה החורבן, הוא יוצר את התשתית, הוא מכין את הכלי, הוא מפנה את המקום כדי שאור חדש על ציון יאיר. ואז הוא מדייק יפה, נדייק שוב בדברי רבי עקיבא. ועכשיו אומר רבי עקיבא, שנתקיימה נבואתו של אוריה על החורבן, בידוע שנבואתו של זכריה, תסתכלו טוב בגמרא וכך כתוב, מתקיימת. מתקיימת, לשון הווה, כבר עכשיו היא מתקיימת. זאת אומרת, רבי עקיבא לא רואה רק את העתיד ואומר, בעתיד יהיה דברים גדולים. אלא מה רבי עקיבא אומר? אם תתבונן טוב 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 בתוך המציאות שקורית לך מול העיניים, שזה העיניים של החורבן, תסתכל טוב בפנים, אתה רואה שעכשיו מתחילה נבואת הנחמה. רבי עקיבא אינו אומר בידוע שנבואתו של זכריה תתקיים בעתיד, אלא בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, כי נבואתו של אוריה היא השורש, ממנה פינה, ממנה יסוד, לקיום נבואתו של זכריה. נצייר לעצמנו מצב שיהודי חולה לו עלינו במחלה מסוכנת, הוא עובר ניתוח קשה, ובדיעבד מתברר שהניתוח הציל אותו. והנה כמה חולה ועברי, מאז בכל שנה ביום הניתוח הוא שותה לחיים, את יום הניתוח הוא חוגג, כי הניתוח הוא זה שהציל אותו. נכון אמנם שאחרי הניתוח עוד היו לו כאבים עזים, והוא נאלץ לשכב עוד זמן רב, הוא לא התאושש מיד עם הניתוח, אך מבחינת האמת, מה הציל אותו? הניתוח הוא שהציל אותו, ועל כן הוא חוגג. בסדר? זאת אומרת, מה אומר לנו הרב? הוא אומר לנו כך, הוא אומר, יש לנו צורך להתבונן, והתבונן הזה הוא מאוד מאוד לא פשוט. אמרתי שהדרשה הזאת היא 9 עמודים, מכיוון שאי אפשר להסתפק רק בקטע הזה. חייבים להוסיף הלאה. זאת אומרת, אז איך אנחנו מתייחסים באמת לצרות? מה אנחנו צריכים אז להיות בשמחה, לעשות לחיים? לא ככה. אנחנו חייבים לחוות, אבל במבט עתידי, במבט של אופטימיות, במבט של ראייה גדולה, במבט שדברים גדולים יצאו דווקא מתוך הסיבוכים. ואני חייב לומר ככה בזווית אישית לגבי הרב דרוקמן זצ"ל, שבאמת הוא עבר במשך 70-80 שנות, ואולי אפילו קרוב ל-90 שנות פעילותו, משברים קשים מאוד, הוא ניצול שואה. הוא היה צריך להתחבות מתחת לבית עם משפחתו. הוא היה נרדף במשך שנים, הגיע לארץ וגם פה, כל ההתיישבות בארץ, עם כל סיבוכיה, וכל המורכבויות של יחסי דתיים וחילוניים, והקמות וחברות ועשות וסינה וכל מיני דברים, המבט היה כל הזמן, אנחנו פועלים בבניין, אנחנו פועלי בניין. גם ההריסה וגם הסיבוך הוא חלק מתוך הבניין עצמו, והוא תהליך להעצמת הבניין בעתידיותו. ולכן רבי עקיבא אומר, אומרים חכמים לרבי עקיבא, עקיבא ניחמתנו, עקיבא, ניחמתנו. עקיבא ניחמתנו אחד, זה מה? שיהיה טוב. ועקיבא ניחמתנו השני, שמה? שעכשיו טוב. אמרו לו, ניחמתנו, ניחמתנו. מה, אבל אנחנו נפסיק לבכות? לא, אנחנו נבכה. כיוון שיש להתבונן בעין אחת בעל המציאות, מה שקיים. כי עין בעין נראו, אבל יש את העין העליונה. העין העליונה אומרת, אנחנו נמצאים בתהליך גדול, אנחנו צריכים לרומם את עצמנו אל מול התהליך הזה, ולהבין שלא סתם, לא קרו דברים סתם. ריבונו של עולם, דבר דבור על אופנה, ודאי שבהנהגת כלל ישראל, ואז מתוך כך הדברים מקבלים בניין, גם כשהם נראים חורבן. ולכן הוא מתרץ בזה את מה שפתחנו. בסוף העניין, זוהי הסיבה שהצומות יהפכו לחגים. נכון? שאלנו, מילא לא לצום, הבנתי. אבל מה הפירוש חגים? כשתבוא הגאולה השלמה יתברר, שמה שהביא אותנו לכל זה, היה התהליך של החורבן והגלות. יתברר שהחורבן הוא שהיווה את היסוד ואת השורש לבניין הגדול. שהחורבן כולו היה לטובה מאחר שרק על ידו הגענו לשלמות. על כן יהפכו הצומות לחגים. החגיגה היא פתאום בליבוש, צריך שאני מוריד ושם את המשקפיים, אבל אני כל מה לא רואה שאני אפשר לראות את העולם ככה, אפשר לראות את העולם ככה. יש לראות את העולם ככה, אז הוא נראה מטושטש. אבל אם שמים אותו ככה, פתאום זה, אם קונים את המבט הנכון, אם קונים את המבט העמוק, ואיך קונים מבט כזה? זה הרי מבט שהוא הרבה מעבר לעצמנו, שלומדים תורת הגאולה. כשלומדים, ולמה שלא נשמח כבר עכשיו? נכון, אמרנו, גם בוכים וגם שמחים. נכון, כי אנחנו עובדים בעבודת התיקון, אנחנו לא יכולים, בדרגתנו, לא כרבי עקיבא, אנחנו לא יכולים להיות בהוויית החיים, כפי שאנחנו אומרים כאן. כי בסופו של דבר אנחנו סובלים, וזה אכזריות גדולה מאוד להגיד לאדם, להגיד לעצמי או לאדם סובל, זה לא כלום. אנחנו מופקדים עין בעין, עין אחת לראות את הדבר הזה, אבל לדעת כל הזמן באופטימיות, שגם כשיש לי דבר שאני עכשיו מצטער עליו ובוכה עליו, הוא מחובר לדבר גדול. גם באופן אישי, אדם לפעמים עובר קשיים, כל מיני סיבוכים, כל מיני מורכבויות, הוא יכול להתייאש, ולהגיד, אם אז קרה לי את הדבר הזה, אין סיכוי, הכל תקוע. אבל הוא יכול להסתכל עוד יותר עמוק, ולהגיד, אבל אם אני עובר את זה, נכון, אני אהיה הרבה יותר גדול ממה שהייתי קודם. אני אהיה הרבה יותר עוצמתי, כי כוחות נפש, וכוחות של הסתכלות ואמונה, נבנים הרבה יותר חזק שהם טובלים במורכבות הזאת. ואז אדם הוא בא ואומר, נכון, עכשיו באמת קשה לי, אני לא ידמיין את עצמי שלא קשה לי, אבל בעומק התודעה אני נמצא באופטימיות גדולה מאוד, כי לא יתוש השם עמו, בוודאי בפן הכללי של עם ישראל, כי לא יתוש השם עמו. וזכינו, ובאמת הנקודה הזאת של המעבר שבין גלות לגאולה, שזכינו בדור שלנו, שמה שאנחנו לומדים פה עכשיו, לא רק לימוד של בית מדרש, יושבים יהודים בגולה, בדלת אמותיהם, ומדברים על איזה גאולה אוטופית, שאולי תהיה פעם, ואז אומרים להם, תשמעו חבר'ה, תחשבו בשמחה, תראו, יהיה בטוב. קשה. אבל היום שאנחנו רואים בעין בעין יראו בשוב השם ציון, אנחנו ממש רואים בעינינו, שעם כל המורכבויות, כל דבר מצמיח, מצמיח ישועות, כל כמו איזה צמח שהולך, ואומנם יש לו לפעמים קשיים בגידול, כי פה יש רוח שערה, פה יש איזה כל מיני תולעים וכל מיני מראים בישין, שמפרים לעץ לצמוח, אבל בסוף, לצמח דוד עבדך מראת הצמיח, צומח פה משהו, משהו שלא היה 2000 שנה. זאת אומרת, כשבא ירמיהו ודיבר על היום עשירי בזה ששם מלך בבל מתחיל את הפעולה, כיוון שאנחנו עזבנו, אבל עזבנו מתוך השגחה אלוקית שבאה לתת לנו שיעור להחזיר אותנו כאן לארץ ישראל לאחר 2000 שנה, ועם ישראל אחרי 2000 שנה, אחרי כל מה שהוא עבר, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא חוזר לציון ובית מקדשנו בנוי, וכל המהלך עם כל הגודל הזה של כל מה שקרה לנו במשך כל השנים כולם, יהפכו אותנו לעם איתן, עם ענק, שיקח את כל מה שלמד ועכשיו ייצוק אותו לאדני הגאולה. ועל ידי כך אנחנו בעזרת השם נזכה לגאולת הפרט ולגאולת הכלל, והצום העשירי וכל הצומות יהפכו באמת לססון ולשמחה ולמועדים טובים. ואנחנו כבר נבקש מדני שיכין לנו את הקידוש לתשעה באב הקרוב, שמסתום עד אז כבר ודאי שכבר הצום יהפך להיות שמחה גדולה. היו ברוכים.